היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל.
אז היי לכולן, איזה כיף, יש לי אורחת מהממת ממש, אני כבר כזה מרגישה את האנרגיות שלה ואני בטוחה שאתם תרגישו אותה ממש עוד שנייה. ירדן סמולרצ'יק, היי.
היי, מה נשמע?
וואי, ממש ממש כיף.
אני ממש ממש מתרגשת
להיות פה. התרגשות זה טוב, אנחנו אוהבות התרגשות. זה אנרגיה שעוברת דרך הסאונד, במראה, בווידאו, בכל דרך אפשרית, זה מהמם.
חבטים.
אז את רוצה להציג את עצמך, לספר לנו מי את, מה את? למה לנו להקשיב לך?
אז נעים לכולן ולכולם. אני ירדן, אני בת 24, ממזכרת בתיה, ואני מרצה לכל מה שקשור בהתפתחות אישית ורוחנית, אני מרצה לנומולוגיה, מלמדת תטא הילינג, וגם סטודנטית לפסיכולוגיה על הדרך. אני כבר כמה שנים בתחום, ומעבירה קורסים והרצאות, זה מי שאני.
זה לא מי שאת, זה מה שאת עושה. את הרבה יותר מזה.
תודה.
כן, ועדיין את עושה המון, כאילו לגמרי אשת אשכולות, כמו מה שנקרא. וואו. וגם כזה, זה ממש גם יפה לראות את התעודות שלך מאחורה, אני בטוחה שזה רק ההתחלה ממה שזה נשמע, כאילו את זה עוד ועוד ועוד.
משתדלת ללמוד כמה שיותר, לגמרי.
כן, תראה, האמת שזה מה שיפה גם, אני חושבת שזה מה שמאוד יפה כזה בתחום שלנו, של ההתפתחות האישית, אני חושבת שזה נכון לכל תחום, אבל בהתפתחות אישית זה אפילו יותר, כי התפתחות אישית היא לא נגמרת אף פעם, נכון? זה תמיד כזה, תמיד יש עוד ועוד ועוד לגלות, לחקור, ללמוד, נכון?
לגמרי. גם זה מה שאני תמיד אומרת לתלמידות שלי, שכל הכלים שאני אספתי בדרך, רק מאפשרים לי לצמוח במהלך החיים. זאת אומרת, תוך כדי החיים יגיעו עוד כל מיני קשיים ומאמורות, אבל אני יודעת להתמודד איתם יותר טוב.
חד משמעי. יאו, אני כבר, כאילו, אני יודעת שהולך להיות לנו ממש מעניין וכיף בשיחה הזאת. באמת שכאילו, אני אשתף גם את המאזינות, שפעם ראשונה שדיברתי איתך, זה די עכשיו, לפני ממש כזה כמה דקות, כאילו קצת כזה, מן הסתם הייתה בינינו איזושהי אינטראקציה לפני, שהחלטנו באמת, אני החלטתי, אני הזמנתי אותך לפודקאסט הזה, אבל אני כאילו, מרגיש לי שאנחנו מאוד כזה בווייבים דומים, זה יכול להיות מעניין, בדרך כלל אני מביאה לפה אנשים שהם כאילו, סבבה, יש לנו שפה משותפת, יש קווי דמיון, אבל שהם כזה, כאילו מדברים את הדברים שאני מדברת רק בשפה לגמרי אחרת, ואז זה מייצר איזושהי דינמיקה שונה, יש לי הרגשה שאנחנו ממש, לא יודעת, תחושה, גם זה כמו, שיתפתי אותך גם בבוקר, כאילו שיתפתי אותך לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, שקמתי היום בבוקר, ולבשתי את החולצה הלבנה הזאת, מי שמאזינה ולא רואה, אז אני עוד מעט אשתף, אבל מי שרואה, פשוט יכולת לראות, שמתי איזה גופייה לבנה כזאת, וכששמתי את הגופייה, אמרתי לעצמי, כאילו חשבתי על הפרק הזה שאנחנו הולכות להקליט כאן היום, ואמרתי לעצמי, יש לי הרגשה שירדן גם הולכת ללבוש משהו לבן. והדבר הראשון שאמרתי לך, זה כאילו...
אני אוהבת ללבוש לבן.
את אוהבת? אז הרגשתי אותך.
זה מקופר את שקרת הכתר, שמדברת על ריפוי. מאוד רוחני.
מעניין. זה קטע, לא, אבל אני כאילו דווקא לא כזה לובשת לבן, אני בדרך כלל, יש לי את ה... אני אוהבת צבעים, אני אוהבת צבעוניות, לא עכשיו איזה משהו פסיכדלי, אבל כן אני אוהבת כזה לגוון עם כל מיני צבעים, והיום בבוקר, כאילו החולצה, הגופייה הזאת קרצה לי, וכנראה שהרגשתי אותך, איזה כיף.
גם הרגשתי אותי, לגמרי.
מושלם, מושלם. אז רגע, אז בואי שכאילו, תכלס, ממש ממש מעניין אותי לשמוע איך הגעת לכל התחום הזה, לכל הדברים שאת תכלס עושה היום, כאילו מה הוביל אותך לכאן, למקום הזה?
וואו, אז מאיפה מתחילים? אני באתי מבית יחסית רוחני, זאת אומרת, אימא שלי הייתה יוגית, ותמיד דיברנו אנרגיה פחות או יותר בבית, ונחשפתי לכל תחום ההגשמה, המניפסטינג, בריאת מציאות, פעם ראשונה כשהייתי בתשע, הסתובבתי במרכז של העיר שלי אחרי בית ספר, וקניתי מדמי כיס שלי את הספר הסוד, וקראתי אותו בתור ילדה בתשע.
וואו, זה התחלה מדהימה, כאילו גם להתחיל מגיל תשע להיכנס לעולם הזה, זה וואו,
כן,
זה כיף.
אני, דברים הראשונים שהגשמתי זה היה כזה משחק של סימס ואיזה בובה של חתול.
שלום.
כן. ומאז כזה, את יודעת, חייתי את זה, למדתי קצת קריסטלים, פחות או יותר חייתי את זה בצורה כזו או אחרת, ובמהלך כל החיים שלי התעסקתי בזימונים. אחרי שהשתחררתי מהצבא, וזה היה בתקופת הקורונה, אז חוויתי עוד איזשהו ככה משברון, גידלו לי איזושהי מחלה, שגרמה לי עוד יותר להיחשף עוד יותר לתחום הזה, וגם לכל תחום התת מודע. זאת אומרת, עצם העובדה שהמחלה נוצרת בגלל משהו שיושב עליי בתת מודע, נחשפתי לזה, התחלתי לטפל בעצמי וללמוד את זה, מהר מאוד התגלגלתי כבר לעוד קורסים בנומרולוגיה, בהילינג, בסוף גם הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אז כזה עשיתי את זה די במקביל, וזה פחות או יותר, כן?
זה הכל, כאילו, יש הרי מלא מלא פרטים בסיפור הזה, אם בא לך, את ממש מוזמנת לשתף קצת יותר, סתם, זה פשוט פתח פתח, יש לי מלא שאלות על זה, אני לא, שתאפשר לך.
אני אגיד כזה דבר, אני בצבא הייתי חיילת בודדה, המשפחה שלי ירדה מהארץ כשהייתי בת 18, ונשארתי פה לשרת, א' כל כי זה החובה, אבל גם ב' רציתי לשרת, זה היה לי חשוב, ונשארתי פה, ואת יודעת, בצבא לא מתעסקים דברים כאלה, את כל הזמן בתפקיד שלך, זה לא העניין, ולקראת סוף השירות עברתי לגור עם הבת זוג שלי, לא סיפרתי לכם, יש לי בת זוג.
ייי!
הכרתי אותה בצבא, עברתי לגור עם הבת זוג שלי, וזו הייתה תקופה ממש ממש מלחיצה, וזה סוג של הפגיש אותי עם כל הפחדים שיש לי מול כסף, באיזשהו מקום הייתי כזה, בהגדרה של חיילת בודדה, ועם אימא שעזבת הארץ, כי היה לה קשה להתנהל פה, ההורים שלי גרושים, אימא שלי הייתה עם חד הורית, היה לה קשה להתנהל פה כלכלית, בגלל זה ירדה מהארץ עם החיות שלי, באיזשהו מקום לעבור לגור לבד כחיילת, הציף לי את כל הפחדים האלה בתת מודע שהיו שם, ואז באמת נוצרה איזושהי מחלה, שהייתי צריכה לטפל בה, זה היה גם סיפור מאוד מלחיץ, אני יכולה לפרט את זה יותר אם תרצי.
את רוצה לשתף איזו מחלה?
זה סוג של מחלת אור, ואת יודעת, הרפואה הצבאית, הבנתי שמשהו לא בסדר, והבחנו אותי ואמרו לי, את שומעת, זה או המחלה הזאת, זה שם מסובך, או סרטן. אנחנו נעשה לך ביופסה עוד 3 חודשים. שלושה חודשים כאילו רצו שאני אשאר עם איזושהי ידיעה באוויר, שאנחנו לא יודעים אם זה סרטן או משהו אחר. ממש, כאילו ילדה בת 20, המשפחה שלי לא בארץ, כאילו היה שם קשוח. אז בי שזה גם היה תקופת הקורונה, והבזוג שלי הייתה בסגר בבסיס, ממש כאילו...
אז ממש היית לבד עם הכל, עם כל הדבר הזה.
לבד זה קצת מילה קשה, זאת אומרת, כן יש לי פה דודים, וסבתא שלי פה, וחברות שגדלתי איתן, כן יש לי את כל זה בארץ, אבל זו הייתה חוויה לא פשוטה, כן, בהחלט. כאילו, אמא שלי והאחיות שלי לא איתי, והבת זוג שלי לא איתי, אז כאילו מכל הכיוונים זה היה מאוד מטלטל. וכמובן שפניתי לעזרה, ובסוף הלכנו לרפואה פרטית, ולא לרפואה של הצבא, ועשיתי ביופסה יותר מהר משלושה חודשים, ואז אמרו לי שזה לא סרטן, שזה מחלה הזו, ואמרו לי שזו תהיה מחלה אוטואימונית, זאת אומרת...
היא כרונית גם?
כן, זה מה שאמרו, שזה כאילו לכל החיים, וכשאני נחשפתי קצת יותר לעולם של הילינג, הבנתי שאין כזה דבר לכל החיים, גם המשפחה שלי הייתה מטופלת ברפואה סינית, וגם ברפואה סינית אין כזה דבר לכל החיים, אז יצאתי למסע של לרפא את הדבר הזה, גם ברמת התזונה והרפואה הסינית, וגם ברמת התת מודע, וזהו, ולמדתי איך משנים את התת מודע, כדי להיפטר מכל מיני מגבלות כלכליות ולחצים כלכליים, וזה גם הוביל אותי ללמוד. כן.
אז בעצם בתוך המסע הזה את הבנת שהמחלה הזאת התפתחה מתוך הלחץ הכלכלי? כאילו ראית את הקשר בין הדברים? מעניין מאוד.
זה לא בדיוק הלך ככה, אבל אחרי שהבחנו אותי במחלה, הלכתי לרופא הסיני שלי, שגם לא מכיר אותי מילדות, והוא אמר לי, ירדן, מה עוד היה בתקופה שבה זה התפרץ? אז אמרתי לו, עברתי דירה. אמרתי, את מבינה שמחלה אוטואימונית, זה אומר שהגוף שלך תוקף את עצמו. משהו בגוף שלך לא נעים לו, וזה יושב על המעבר דירה. זה כאילו היה לי הפתח להתחיל לחקור את מה המעבר דירה הזה עורר בתוכי, שזה בעיקר הלחץ הכלכלי, והתחושת הבדידות.
מהמם. כאילו, לא מהמם, אבל מהמם שגילית את זה. תכלס, בסופו של דבר, הכל מהמם, זה גם הוביל אותך באמת לחקור ולהיכנס לעולם הזה. כאילו, אני תמיד אוהבת להתייחס לדברים האלה, זה נשמע נורא מתייפף, אבל אני יודעת שאת תביני את זה, שזה סוג של מתנה שקיבלת.
לגמרי.
נכון, שבעצם הובילה אותך.
לגמרי. אחד השיעורים של הנשמה שלי, שגרמו לי לגלות את הייעוד שלי, ואת מה שאני אמורה לעסוק בו, כדי לעזור באמצעותו לאחרים אחר כך, אז לגמרי.
ומה בעצם, ככה בעקבות הגילוי והלימודים והדברים ש, 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 שכזה התפתחת ולמדת, מה עם המחלה?
אז עשיתי לעצמי תטא הילינג, שזה שיטת ריפוי בתת מודע שאני גם מלמדת היום, והיום, תראי, אני הייתי אמורה לקחת סטרואידים פעמיים בשבוע עד לסוף חיי. ואחרי הדברים שעשיתי לעצמי מבחינת הריפויים, בואי נגיד ככה שלפי הביקורות המצב יציב, הוא לא מחמיר, הכל טוב, בלי שאני אקח את הסטרואידים. חלילה שזה לא יישמע, כאילו אני ממליצה לא לקחת תרופות, אבל ספציפית במסלול שלי זה עבד ויצא לי מדויק.
זה מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד גם עם ה... עם ה... אני מניחה, אני מרשה לעצמי כזה להגיד, כל אחד עם הסימפטום, זאת אומרת, המחלה הרי היא סימפטום למשהו הרבה יותר פנימי ועמוק, אז כל אחד עם הדבר הפנימי והעמוק שהמחלה היא הסימפטום שלו. ואז יש באמת אנשים שהם יצטרכו, שזה יהיה להם יותר נכון לעבור טיפולים רפואיים יותר, נקרא לזה, לפעמים גם פולשניים, ולפעמים כן, מערבים ותרופות וכל הדברים האלה, ויש אנשים שזה דווקא, הדרך שלהם היא אחרת, אז אין נכון או לא נכון. אבל כן יש משהו ששתינו מסכימות עליו, שכל מחלה היא סימפטום, נכון? של משהו עמוק יותר.
חד משמעי, תמיד.
וואי, מדהים. איזה יופי.
עכשיו, באחד הקורסים האחרונים שלימדתי, לימדתי קורס טטיילינג, והייתה לי תלמידה, שעשיתי לה סשן הדגמה. בעצם בכל קורס אני נתתי סשן הדגמה, ועבדנו בסשן הדגמה על צ'קרת הגרון. קיבלתי ככה בתקשור שאני רוצה לבוא איתה על הביטוי עצמי שלה, על צ'קרת הגרון. סיימנו את הסשן והיא אומרת לי, ירדן, את יודעת שמצאו לי איזשהו גידולון בבלוטת התריס, ויש לי בדיקה חשובה עוד יומיים, שיגידו לי אם זה מסוכן או לא. ואז עשינו בקורס, שלחנו לה ריפוי, הוצאנו לה את האמונות המקבילות בתחום, והיום, לא מהיום, היום, אתמול לדעתי, ממש עכשיו, החזירה לי תשובה שהכל תקין, שהרופאה אמרה לה שהיא לא מבינה למה מלכתחילה, שלחו אותה לבדוק את בלוטת התריס. כן.
איזה מדהים, זה מה שאני אוהבת, אין, זה, זו הסיבה לחיות בשביל הניסים האלה, בשביל הקסמים האלה, בשביל רק לגלות שכל הדברים הנוראים שנראים לנו כל כך נוראים, הם בעצם לא, והם לא חייבים גם להיות, ושום דבר הוא לא חייב להישאר לנצח, בטוח לא מחלה, או סימפטומים פיזיים כאלה ואחרים, וכולל גם אמונות מגבילות. עכשיו, זה קטע כי לפני שהתחלנו להקליט את הפרק הזה, אמרנו שתשתפי קצת יותר על הנומרולוגיה, ואיך מתוך הנומרולוגיה גם הבנת את הייעוד שלך וכזה, אבל דווקא מעניין אותי, יכול להיות שנדבר על זה, אבל דווקא מעניין אותי יותר, לשמוע באמת על הקשר, כי בתוך המסע שלך, המחלה היא בעצם ישבה על, ככל הנראה, אמונות שיש לך על כסף, ועל שפע כלכלי, ומה קרה שם בתוך המסע הזה, איך גילית, מה גילית, ואני אשמח ככה שתשתפי גם מתוך החוויה האישית שלך, וגם בתובנות שהגעת אליהם בתוך התהליך הזה, אני בטוחה שכל אחת יכולה להתחבר לזה מהמקום שלה.
לגמרי, אז אני, קודם כל האמת שאם כבר מקשרים את זה באמת לנומרולוגיה, למדתי נומרולוגיה אחרי, אבל בדיעבד כן יש לי נתון במפה הנומרולוגית שלי, שמראה על תחושת עומס עם כסף, מהילדות, כי רואים את זה גם במפה הנומרולוגית, באיזשהו מקום, כמו שאמרתי לך, אני הבנתי בסוף שכשככה מה שנקרא יצאתי לחיים, הייתי צריכה להזכיר דירה והיה קורונה ולא ידעתי אם תהיה לי עבודה, אני הבנתי שזה באיזשהו מקום באמת הלחץ מזה שלא היה לי כסף, והלחץ הזה שלא היה לי כסף, זה נבע בגלל שבילדות עם איך שגדלתי, תראה, לא היינו עניים, לא, כאילו, אבל היינו בלחץ. אמא שלי באמת חסכה כל שקל, והיו כל מיני מקרים כאלה שאני זוכרת, כאילו הרבה מאיתנו חווים את זה בצורה כזו או אחרת. ובסוף הבנתי שאם אני באמת, מה שנקרא בתודעת שפע, ויודעת שאני יכולה להרוויח כסף, ואני יכולה, שהבורא היקום דואג לי ונותן לי, אז אין סיבה שאני אלחץ, וזה בעצם חיוותים שהיו לי בתת מודע, שנשארו מהלחץ שחוויתי בבית, ומהפחד הזה שאני הולכת לשחזר את זה. כי אנחנו, תמיד אנחנו אומרים שאנחנו מתבגרים, אני לא רוצה להיות כמו ההורים שלי, ואנחנו מוצאים את עצמנו. נהיים ההורים שלנו.
כן, אני רק אגיד משהו על זה, שבאמת אנחנו כילדים, כתינוקות שמגיעים לעולם הזה, אנחנו מגיעים כמו ספוג.
ממש.
ספוג, אין לנו, זאת אומרת, יש לנו את המתנות הייחודיות שנולדנו איתם והגענו איתם לעולם, וכמו שאמרת, מפה נומרולוגית, ויש כל מיני מפות אחרות, בסופו של דבר כל המפות הן מראות את הסוג של המהות, הטבע שלנו, ודברים שכביכול הנשמה שלנו גם באה לעבור כאן, אבל כחלק מהמסע הנשמתי שלנו, זה גם להגיע לכאן כמו ספוג שסופג את כל הסביבה שלו, וכנשמה, בחרנו הרי את ההורים שלנו, את הסביבה שלנו, את המקום שבו נגדל, שממנו נספוג כל מיני אמונות, כל מיני חוויות, כל מיני דברים שנצרבים לנו, שאחר כך אנחנו לאורך החיים בעצם עוברים כל אחד עם באופן מודע או לא מודע, לא משנה, איזושהי התפתחות שעוזרת לנו כל פעם לגלות דברים על עצמנו, מתוך דווקא הדברים שחסרים או שאין, או שלאו דווקא חסרים, אבל מתוך ה... פצעים שלנו גם הרבה פעמים, והחוויות שחווינו במהלך השנים הראשונות. אז בעצם את ספגת את הלחץ, איך קראת לזה? את העומס. עומס, לחץ, כלכלי, כאילו זה לא קשור לכמות הכסף שיש בחשבון הבנק, זה יותר באמת קשור לאיזושהי אנרגיה, לאיזושהי חוויה כזאת של לחץ סביב כסף.
ממש, לחץ ועומס, אימא שלי היא הייתה עובדת באייטק, והייתה יוצאת מהבית בשש בבוקר להגיע למשרד בתל אביב לפני הפקקים, והייתה גם רוצה לעשות ספורט תוך כדי, אז ממש כל הקטע הזה של כל הזמן להיות בעשייה, בכאילו יש לי את זה ויש לי את זה, אז זה משהו שממש ספגתי, וכן, היופי גם בראייה להסתכל על הדברים האלה של, של, שספגתי ובעיקרון התמודדתי איתם אחר כך כבן אדם בוגר, אני אוהבת להסתכל על זה גם בתור מתנה, כי בסוף אחרי שאני מתמודדת עם זה, אני יכולה לעזור לאחרים להתמודד עם אותו דבר בצורה כזו או אחרת.
מדהים. מסכימה איתך אגב, אני איתך בקטע הזה לגמרי.
שהשיעורים שלנו זה המתנות שלנו בסוף, גם השיעורים הנשמתיים זה המתנות של הנשמה שלנו לתת לעולם.
וואו, איזה חזק מה שאמרת. ובתוך המקום הזה באמת, איך בעצם גילית את האמונות שיש לך שם סביב כסף? מה עזר לך?
אז בעצם דרך התטיילינג, ממש השיטה הזאת היא ממש עוזרת לך להיכנס לתוך תת המודע. אז זה איזשהו סשן של שאלת שאלות, שגורמת לך להבין איזה אמונה מקבילה יש לך. אני לא זוכרת מה בדיוק הייתה האמונה שהייתה לי שם, אבל בדרך כלל זה הייתה, זה בדרך כלל אמונות של סגנון להיות לא ראויה בתל מבוטל, או שהחיים שלי נועדו להיות לחוצים בתל מבוטל, או שכסף זה קשה בתל מבוטל. אני אומרת בתל מבוטל כי זה מונע מזה להיכנס לתת מודע שלנו ושל המאזינות. אז זה היה משהו בסגנון הזה שהייתי צריכה לשחרר.
אוקיי, ומה בעצם עזר לך לשחרר שם? תגידי איך סוגת את ההילינג, אבל תנסי, כאילו אני כן כזה מזמינה אותך לראות איך את יכולה להסביר את זה, גם למי שעכשיו לא יודעת מה זה את ההילינג, לא התנסתה בזה אף פעם, וגם לא יודעת אם היא תרצה לעשות את זה מתישהו, כן? בכוונה, בוא נפתח את זה שנייה.
אני חושבת שקודם כל, אני תמיד גם אומרת את זה לתלמידות שלי, המודעות היא 70% מהפתרון. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה שבכלל יש משהו שמנהל אותי מבפנים, שהוא לא בהכרח שייך אליי, אני כבר יודעת להסתכל עליו בדרך אחרת, וכשהרגש הזה או הסיטואציה הזאת צפה, אני יודעת להסתכל על זה אחרת ולפעול אחרת. אז לדעתי, עצם מודע שאני מבינה שמשהו פה יושב עליי, זה כבר פתרון. ואני תמיד באמת מודדת להסתכל על העבר. זאת אומרת, אני באותו רגע הייתי בלחץ עם כסף, אז נסתכל עבר, אוקיי, מתי פעם אחרונה הייתי בלחץ מכסף, חוויתי לחץ מכסף, אוקיי, זה מגיע מהילדות, מאוד מאוד הגיוני. ואז זה באיזשהו מקום מבחינתי לקחת החלטה של להבין, סליחה, לא לקחת החלטה, להבין שמבחינתי הכל אפשרי. זאת אומרת, זה שזה מה שחוויתי בילדות לא אומר שזה מה שאני אחווה בבגרות, ולכן אני, יש לי את הבחירה החופשית, מה שנקרא אחד העקרונות הרוחניים הכי גדולים שיש, זה עקרון הבחירה החופשית. יש לי את הבחירה החופשית להחליט שזה לא מנהל אותי יותר, והיום אני במודעות לזה, אז פעם הבאה שזה עולה לי, בראש, או הלחץ הזה מגיע, אני עוצרת עם עצמי, ומשנה את איך שאני חושבת, משנה את איך שאני פועלת, עד שהחיים שלי משתנים בהתאם.
מדהים. זאת אומרת זה מתחיל מאיזושהי מודעות. ברגע שאת מודעת לאמונה על הדבר הזה שצף, אז כשזה צף גם, בהנחה ולא עשית עכשיו איזשהו טיפול של תטיילינג או כמה טיפולים, כי ברור שבסופו של דבר מי שרוצה אחר כך גם נדבר על איך אפשר להגיע אליך וכל הדברים האלה, אבל בהנחה ולא עשית עכשיו טיפול של תטיילינג. ברגע שאת מודעת לאמונה, ברגע שהיא צפה, הרבה יותר קל לך לזהות אותה, הנה עכשיו יש לי את האמונה הזאת, ואז שאת מזהה אותה, הזיהוי, המודעות מאפשרת בעצם איזשהו מקום של בחירה חדשה. אני יכולה לבחור להישאר עם האמונה הזאת, להשאיר אותה, אוקיי, ככה זה מה שיש וזהו, או לעשות איזושהי בחירה חדשה. איך את עושה בחירה חדשה ברגע שהאמונה צפה? מה עוזר לך? כי הרבה פעמים דווקא האמונות הכל כך מוכרות האלה, זה יכול, גם כשזה צף וגם כשאנחנו מודעות אליהם, זה יכול להרגיש כמו, אוף, אבל היא ממשיכה לצוף, אני כאילו לא מצליחה להשתחרר ממנה. אז איך בכל זאת את מצליחה לבחור שם מחדש?
אני כן אוהבת לעשות איזושהי פאוזה, ואני כן אוהבת גם לעבוד עם מנטרות. זאת אומרת, נגיד סתם אני אתן שיטה, למי ששומעת אותנו, שלעשות שינוי בתת מודע, אפשר גם לעשות לבד, במשך 21 יום. זאת אומרת, אם אני מבינה שיש משהו שמציף אותי כל הזמן, אני יכולה לעשות מנטרות במשך 21 יום, וזה מה שיעשה שינוי בתת מודע. מה זה לעשות למשל עבודה עם מנטרות? זה להגיד משפטים מסוימים שהם חיוביים ומנוסחים בהווה, כל יום, כל בוקר וכל לילה, דבר ראשון כשאני קמה ודבר אחרון לפני שאני הולך לישון, במשך 21 ימים ברצף. גם שם המוח שלנו פתוח לשינויים. זאת אומרת, אם אני מרגישה שכל פעם שאני, סתם לדוגמה, צריכה לשלם חשבונות, אם זה עושה לי איסו בפנים, וזה כל פעם קורה מחדש וכאילו לא בא לי, בסוף אני רוצה איכשהו לשכנע את התת מודע שלי, שסתם דוגמה, החשבונות האלה מאפשרים לי לחיות. בזכות החשבונות האלה יש לי חשמל, יש לי מים, יש לי הכל. אז אני למשל הולכת עם עצמי לפני השנה, ואני אומרת עצמי משפט כמו, אני יודעת איך ואיך זה מרגיש, שהכסף שאני מוציאה חוזר אליי פי כמה. או אני יודעת איך ואיך זה מרגיש, וזה אפשרי בטוח עבורי, להוציא את הכסף בביטחון, ולדעת שיש לי כסף. סתם דוגמא, כאלה דברים. זה קצת עונה לך על השאלה?
כן, לגמרי. אני גם רוצה להוסיף משהו משלי. אני כאילו לגמרי איתך, ואני גם מסכימה איתך, ואני גם מאוד מתחברת לדרך הזאת ולשיטה הזאת. אני גם מוסיפה, ואני חושבת ששם כאילו זה אפילו עוד יותר חזק, דווקא במקומות שיש כאילו את ההתנגדות הכי חזקה, שזה בדיוק שהאמונה המקבילה הזאת צפה. זאת אומרת, ברגע שעכשיו אני יודעת שאני צריכה לשלם איזשהו סכום של כסף, ואני ישר מרגישה את הקיבוץ הזה של, אוי לא, אני עכשיו מאבדת כסף ולא יהיה לי כסף, וכל מיני מחשבות כאלה שיש שם, כשאני כבר מודעת לזה, אז אני גם מודעת לזה שכרגע יש לי את האמונה הזאת, ואז בתוך הנקודה הזאת, ובמיוחד אם אני גם אומרת את המנטרות בבוקר ובערב, אז אני כבר מכירה אותם, בנקודה הזאת להזכיר לעצמי את המנטרה ההופכית, זאת שבעצם מקדמת אותי, שפותחת אותי לשפע, כמו למשל מה שאת אמרת, זה בטוח עבורי לשלם עכשיו את הסכום הזה של הכסף, ולדעת שיש לי תמיד מספיק, ושתמיד יחזור אליי בחזרה פי כמה וכמה. כל מיני דברים בסגנון הזה באותו רגע, ואז גם הפעולה עצמה של השחרור של הכסף אוטומטית היא הופכת להיות פחות מקובצת, פחות סגורה, הרבה יותר פתוחה, והרבה יותר באמת מאפשרת לזרימה הזאת של השפע.
לגמרי. אני גם אוהבת להגיד שאנחנו רוצים לשים לב לאיך אנחנו מדברים ואיך אנחנו חושבים. למשל, אם תשימי לב, לא אני ולא את אמרנו פה את המילה לבזבז. זה לא כסף שחוזר אליי, כסף שאני מוציאה, שיכול לחזור. אז גם נשים לב שהסמנטיקה בכל הדבר הזה, היא לא יוצרת לי חוסר בתת מודע. זה גם משהו חשוב. במערך כל הזמן, לא בבוקר או בערב.
גם הכל מילה נכנסת חודרת לתת המודע. תת המודע אגב זה כמו הספוג הזה, שאנחנו כילדים, אנחנו ספוג שסופג, תת המודע הוא כאילו נשאר באותו, נכון, באותו מקום כזה של ספוג שסופג, אז הוא סופג הכל, הוא סופג את המילים. מה שאמרת, בטל הוא מבוטל, זה כדי שהתת מודע לא יספוג עכשיו את המילים של בזבוז, או כל מיני דברים בסגנון הזה.
בדיוק.
מטורף.
כן.
מדהים.
יש לי עוד טריק, שימי לב גם לך. יד ימין מבחינה רוחנית מקושרת לעולם החיצון, ויד שמאל מקושרת לעולם הפנימי. זאת אומרת שכשאני רוצה לשלם ממישהו, אני רוצה לשלם לו ביד ימין, בעצם ככה אני מוציאה את הכסף באנרגיה הנכונה, וכשאני מקבלת כסף, לקבל אותו ביד שמאל.
וואו, מדהים.
תחלופה נקייה של אנרגיות.
מעניין, מעניין, ואני מאוד מתחברת לזה, אז יפה, תודה. נזכור את זה בפעם הבאה. וזה זה, זה בעצם לא רק לגבי כסף, אני מניחה זה לגבי כל דבר, שיש את הנתינה אז לעשות את זה, כאילו את הפעולה הזאת של הנתינה עם יד ימין, ואת הפעולה של הקבלה עם יד שמאל.
בול.
חזק.
כן.
זה ככה גם מעבירים אנרגיה, נכון? שאת רוצה להעביר את האנרגיה, את ההילינג, מעבירה עם יד ימין, ואת מקבלת עם יד שמאל. נכון, יש מעגלים כאלה, היינו עושים כאלה, גם אני למדתי הילינג, למדתי גם תטא הילינג, אבל הילינג זה כאילו מה שלמדתי כזה קצת יותר, יותר רציני כזה, ותמיד, והיינו עושים באמת את המעגלים האלה, שאת יודעת על מה אני מדברת, נכון? של לקבל ולהעביר את ההילינג, וזה היה, וואי, וזה פתאום הזכרת לי את זה עכשיו, וזה נחמד, ממש ממש יפה. אגב, זה תרגיל מצוין, אפשר לעשות את זה גם עם בן אדם אחד, נכון? אחד מול השני, עם בן זוג או בת זוג, או חברה או משפחה, לא משנה מי. אפשר ממש לעשות את התרגיל הזה, שהיד הנותנת, זה יד ימין, נכון? היא כאילו מעל, ומי שמולנו עם יד שמאל, היד המקבלת, והיא כאילו מתחת, ואותו דבר הפוך מהצד השני, זה כזה ככה, נכון? ורק להתרכז ולתת ולקבל.
נכון. אני ממש לדמיין כזה אור לבן. אני משווה את האור הלבן לאנרגיית האהבה. אז לדמיין שאור לבן עובר דרך הידיים שלי אל הבן אדם, ואני מקבלת אור לבן ממנו דרך הידיים, וממש מרגישים מקצוצים, זה כמו קסם.
יו, תקשיבי, איזה מדהים שאמרת אור לבן. אני אשתף אותך ואת כל מי שמאזינה, כי מה אכפת לכם, בא לי לשתף, אז אני פשוט משתפת. כשלמדתי הילינג, וזה היה ממש לימודים כאלה של כמה שנים, ולמדנו באמת כמובן את כל הצ'קרות, וסוגים שונים של אנרגיה, וצבעים שונים של אנרגיה שקשורים לצ'קרות מסוימות, ותמיד כשהייתי מטפלת, תמיד הייתי מדמיינת אור לבן, וזה לא, אף אחד לא לימד אותי ספציפית לראות, להפך, למדו אותי, אם את רוצה לטפל מצ'קרת הלב, אז את לפעמים תראי אור ירוק, או אור ורוד, או אור טבר, כן? כאילו כל מיני, תלוי באיזה צ'קרה את עכשיו מתמקדת, ואני תמיד הייתי רואה אור לבן, תמיד, זאת אומרת, זה היה, לא יודעת, פשוט זה מה שהייתי רואה, זה מה שהייתי רואה, זה מה שתמיד הרגיש לי הכי נכון, הכי מדויק, זה אור של הבורא, נכון? כאילו בסופו של דבר זה הכל של הבורא, אבל כן, 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 אני ממש ממש מתחברת. ובאיזה שלב אני זוכרת שכאילו, אני לא זוכרת באיזה סיטואציה, אבל סיפרתי לאיזה חברה, קולגה שלמדה איתי, ואמרתי לה, כן, כאילו אני רואה את זה לבן וזה, אז היא אומרת, אוי, זה נורא מעניין שאת רואה את זה לבן. ועד שהיא לא אמרה לי את זה, לא קלטתי שזה באמת כאילו לא מובן מאליו שאני רואה תמיד אור לבן. זהו, אז איזה יופי, כאילו איזה כיף, אמרתי, לא סתם אמרתי.
ממש, זה חיבור קוסמי, מבחינתי בינך לבין הבורא, זה מה שזה. יש שתי לובשות היום לבן, אז בכלל.
לא, זה מושלם, אין דברים כאלה. טוב, אז רגע, אז בואי נחזור שנייה למקום הזה. אז קודם כל, מהמם, בא לי לשאול אותך עוד שאלה שקשורה לזה, כי אם באמת התת מודע שלנו סופג את הכל. אחד מהדברים, באמת זה אחת מהשאלות הכי נשאלות, אצלי לפחות, מנשים ככה שנמצאות בעולם שלי, ובמיוחד נשים מודעות שמבינות שאנחנו מזמנות את המציאות שלנו והאמונות שלנו, זה מה שמשפיע בסופו של דבר על המציאות, זה נורא מלחיץ הרבה פעמים אנשים, כי אם התת מודע שלי סופג את הכל, אז אסור לי לפחד, אסור לי לחשוב מחשבות שליליות, אסור לי שום, כאילו הדברים הטבעיים הכל כך אנושיים, שכולנו חווים וחוות, ואני אפילו לא שואלת אותך, כי ברור לי שלא משנה כמה את מפותחת, וכמה את יודעת, וכמה את תטא הילינג, ונומרולוגיה, ותת מודע, וכל הדברים האלה, יש לך את הפחדים, יש לך את האמונות המקבילות לפעמים, יש לך את המחשבות השיפוטיות האלה. מה עושים עם זה? עם כל פתאום כל האינפורמציה הזאת, שאת מבינה שהתת מודע סופג את הכל, ואת לא רוצה ליצור עכשיו חוויות כביכול שליליות בחיים שלך, אבל את לא תמיד שולטת על כל מחשבה וכל רגש וכל דבר שעולה לך. אז מה היית אומרת למישהי ששואלת, שאפילו לא שואלת את השאלה, היא פשוט נבהלת מכל ההבנה הזאת?
אז קודם כל, שתדעי או שתדעו שמחשבות חיוביות, יש להן אנרגיה הרבה יותר חזקה מחשבות שליליות. זאת אומרת, אני צריך לחשוב הרבה מאוד מחשבות שליליות כדי ממש לייצר מציאות כזאת שלילית, ודווקא המחשבות השליליות בשבילנו זה סממן לזה שאני רוצה לבצע פה התפתחות. זאת אומרת, יכול להיות שאני כועסת, מפחדת, ברור שהדברים האלה קורים, אז דווקא לא הייתי רוצה להתכחש אליהם. הייתי רוצה לפגוש אותם. זאת אומרת, אם אני עכשיו מפחדת, אז אני רוצה לפגוש את הפחד הזה, להגיד, אוקיי, מה הכי גרוע שיכול לקרות? ולאט לאט להיכנס לתוך הדבר הזה, ולצמוח מתוכו. כי אם אני רק מנסה לחסות את זה במנטרות, בסוף הפחד עדיין יהיה קיים. אני רוצה ללכת דרכו ומשם לצמוח למעלה, וגם להשאיר בראש שלי שבעצם ללכת דרך הפחד או דרך החשש, זה מה שגם יפתור אותו. וזה מה שיעזור לי לזמן דברים טובים יותר בהמשך. זאת אומרת, זה לא כל מחשבה שלי שאולי ישר תזמן לי איזשהו אירוע שלי בטל ומבוטל. ההפך, זה דווקא משהו שאני רוצה לעבוד דרכו כדי לצמוח ממנו.
מדהים. מדהים, וזה מאוד מחזר גם משהו שאני תמיד אומרת, שאם הייתה לנו איזושהי מחשבה שלילית או רגש שלילי, ואני בדרך כלל גם לא אוהבת לקטלג את הדברים כשליליים וחיובים, כי בסופו של דבר זה כמו שגם את אמרת, אם אנחנו מסתכלים על הרגש הלא נעים הזה כסממן, כמשהו שנועד לעזור לנו לצמוח, אז תכלס אפשר להסתכל על זה גם בצורה חיובית, כמו שדיברנו על המתנות האלה שאנחנו מקבלים, שהן לפעמים לא נראות כל כך נעימות ונחמדות. אז גם זה, ובעצם להבין שכשעולה רגש או מחשבה שהם כביכול מקבצים לא נעימים, יושבים על דברים שאנחנו לא רוצות לחוות, זה אומר שמלכתחילה זה כבר היה קיים בתת המודע, זה לא איזה משהו שעלה משום מקום, ולהתעלם ממנו לא יגרום לזה לא להיות, זה ימשיך להיות. אז בעצם הדרך היחידה באמת 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 לשחרר, לנקות, להפוך את זה למשהו אחר. אני אוהבת לקרוא לזה סוג של התמרה, כי אנחנו מתמירות, זה לא כאילו להעיף משהו והוא לא יהיה קיים יותר. אם אני מעיפה משהו מחוץ לי, זה עדיין מתגלגל בעולם, אז זה לא באמת נעלם. אבל אז בעצם העבודה, וגם מאמינה שזה גם מה שאילינג עושה, ובכלל שאנחנו מביאות אהבה, אהבה שזה בעצם האנרגיית הריפוי הגבוהה ביותר שקיימת, שאנחנו מביאות אהבה לאותו דבר בדיוק, לאותה מחשבה, לאותו רגש, לאותו מקום, אז אנחנו בעצם מתמירות אותו למשהו שמייצר לנו את המציאות שאנחנו כן רוצות. אבל אנחנו לא יכולות להביא אהבה או ריפוי או סליחה או whatever, כל מיני סוגים שונים של אנרגיות של ריפוי למשהו, אם אנחנו מנסות מהר 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 לברוח ממנו, להתעלם ממנו, לא, זה לא קיים, זה לא קיים, זה לא קיים, אני לא באמת מפחדת, אני לא באמת מקובצת, אני לא באמת, אני פשוט אתעלם מזה וזהו, ואני אגיד מנטרות ונמשיך הלאה. זה לא יעבוד בצורה הזאת.
לגמרי, וגם אני אגיד, שהתת מודע שלנו לא יעלה לנו פחד, אם אנחנו לא מסוגלות להתמודד איתו. זאת אומרת, הפחד הזה לא סתם עולה, כי זה הזמן שלי בעצם לצלוח אותו ולכת דרכו, ואני תמיד אוהבת להגיד גם לחברות שלי ותלמידות שלי, שאם עולים לי פחדים שכאילו, לא יודע, סתם לדוגמה, יכול להיות שעשיתי המון המון עבודה עצמית בנוגע לדבר מסוים, ופתאום אחרי כמה חודשים אני מרגישה שהפחדים עולים שם שוב. אז אני תמיד אומרת שמבחינתי זה קפיצת מדרגה. כל פעם שאני קופצת מדרגה, אני צריכה לפרק עוד כמה אמונות מבילות בתת מודע, ואני לוקחת את זה כהזדמנות. מבחינתי זה לא קושי, זה פחד. מבחינתי זה הזדמנות לקפיצת מדרגה. לגמרי.
מושלם, מושלם. אז את יודעת מה? אז בואי כן נדבר על מתי, באיזה שלב בעצם נכנסו המספרים לחייך. לא סתם מספרים, הנומרולוגיה. איך זה בעצם משתלב עם כל הריפוי והטיילינג והתמודה וכל הדברים האלה?
אז אני נחשפתי לנומרולוגיה לפני בערך שנתיים וחצי, דרך פרסומת באינסטגרם. ובהתחלה זה קטע, כי בהתחלה זה היה נראה לי שטויות ומצגבניות. אז אמרתי, מה זה החרטוטים האלה? מה מסבנים אותי פה? אבל המשכתי לעקוב אחרי אותה בחורה, ואחרי כמה חודשים, פתאום קראתי עוד פעם את הדברים שהיא מעלה, ופתאום כן הבנתי את הסימון. כאילו סוג של, קיבלתי את הסימון, כאילו כן הייתי בתדר פתאום לקלוט שאולי יש פה משהו. ואז האמת שהתלבטתי, אולי להירשם לקורס או להירשם לקורס, זאת אומרת, לא הלכתי לייעוץ נומרולוגי, אלא ממש רציתי כבר ללכת ללמוד, ובאותה תקופה הייתי בטיול בארצות הברית, והלכתי לאיזושהי מתקשרת, ושאלתי אותה, תגידי, אני צריכה ללמוד נומרולוגיה? אמרתי, בטח. בטח שאת חיים עוד נומרולוגיה, עכשיו. הלכתי לקורס והתאהבתי בזה, וישר ישר התחלתי לעסוק בזה, ישר התחלתי לעשות ייעוצים, ועשיתי עוד כמה קורסים, הייתי צוות במקום שמלמד את הקורס הנומרולוגיה, וממש ממש התחלתי להתעמק בזה בכל הכוח. את יודעת, בהתחלה היו את כל הקולות הסובבים אותי, אמרו לי, מה זה השטויות האלה? אי אפשר לעשות מזה עסק בטל ומבוטל, כל מיני מול המגבילות כאלה. בסוף כל מי שאז שפט אותי ואמר לי שזה שטויות, היום מבקש שאני אעץ לו מהמפה, כאילו לגמרי. גם המשפחה שלי מתה על זה, החברות שלי מהילדות מתים על זה, מתות על זה, אז זה ככה התגלגל, ופשוט סוג של למדתי את זה והלכתי על זה עד הסוף. זאת אומרת, מהרגע שלמדתי לא הפסקתי, לא הורדתי את העט, מה שנקרא מאותו רגע.
וואי! טוב, זה כאילו קודם כל ממש ממש מסקרן. מה הדבר הבסיסי שאפשר ככה לדבר עליו בהקשר של הנומרולוגיה, שאת מגלה שזה כזה מאוד מדויק ו...
כן, אז המפה הנומרולוגית בעצם מראה לי המון על אישיות האדם, על התכונות אופי שלי, על במה אני טובה, במה אני פחות טובה, מה השיעורים הנשמתיים שלי. זאת אומרת, הגיעו אליי גם אנשים מבוגרים, בוא נגיד ככה, שהילדים שלהם בגיל שלי, ושאני, הם מרגישים איזשהו שיעור נשמתי או קושי נשמתי שחוזר על עצמו שוב ושוב בחיים שלהם, והמפה הנומרולוגית מראה את זה ברור, כאילו ממש ממש ברור מה הדבר הזה ולמה דרך כלל מגיע ומה זה מלמד אותי. זה כאילו נותן תשובות מאוד מאוד פרקטיות כמעט על הכל באיזשהו מקום. אני ספציפית פגשתי את הנומרולוגיה, התחלתי עם אותו קורס גם כשהתחלתי ללמוד תואר שהוא לא בפסיכולוגיה, תואר אחר. אמרתי לך שהייתי קצת ב... כן.
מתי הספקת? מתי הספקת? את ממש צעירה, כאילו, איך... כל הכבוד, כאילו זה מדהים. אני חייבת לשאול אותך שאלה לא קשורה, או כן, את יודעת מה המפה שלך ב-Human Design, בעיצוב האנושי? מכירה את זה? את יודעת על מה אני מדברת?
כן, אני מכירה את זה. האמת שלא, כי אני לא יודעת את השעת לידה שלי, אז אפשר לעשות אותה.
קודם כל, הכל אפשרי. את יודעת שהכל אפשרי. לפעמים זה גם מספיק כזה ללכת עם האינטואיציה, וככה סוג של, יש כזה כל מיני שיטות להגיע לזה, אם תרצי לדבר על זה אחר כך, אבל... סתם, פשוט ממש מעניין אותי ומסקרן אותי כזה, פתאום כל מיני דברים שאמרת כזה, הקפיצו לי כזה כל מיני, כזה נקודות. בסדר, לא משנה, תמשיכי, בואי נדבר על הנומרולוגיה, כן. כי בסופו של דבר כל המפות האלה מדברות על אותם דברים, פשוט מנקודות אחרות, אבל זה אותו דבר, אז זה מהמם.
לגמרי. אז באמת, אז כשהתחלתי עם אותו נומרולוגיה, למדתי תואר, כמו שאמרתי לך, הרי הגעתי עם פחדים כלכליים, התחלתי עם תואר שהוא בכלל בפיתוח תוכנה והייטק. כי אני הייתי בעמדה של אוקיי, יש לי דירה להחזיק, והדרך היחידה בתל מבוטל להשיג כסף זה לעבוד בהייטק. אז הלכתי לכיוון ההוא, כמובן שסבלתי שם כל רגע, ואז תוך כדי שלמדתי את התואר, גם למדתי את הנומרולוגיה, ופתאום אני מבינה שהמפה הנומרולוגית מראה לי את כל מה שתמיד ידעתי, ברמת זה שבכלל אני אוהבת לעבוד עם אנשים, וזה שאני מאוד מאוד רגישה, ושאני יודעת להבין רגש ולדבר רגש, כאילו פתאום הקושי הנורא הגדול שחוויתי בזמן התואר בהייטק, מאוד השתקף לי למה אני חווה אותו, כי המפה אומרת, הנה את, לא זה, את בדיוק ההפך. כאילו, הכל שם רגש, הכל שם אנשים, לא מחשבים והיגיון כל היום, כאילו גם היגיון, אבל יותר רגש. אז כן, אז זה מה שהמפה יכולה לגלות. אני ממש אוהבת לעזור לאנשים לכוון את עצמם ברמה המקצועית. זה יכול ממש להגיד לי, איך אני ממש את הייעוד שלי, מה יגרום לי להרגיש את זה, את עצמי, ומה היכולות שלי, מה הכלים שלי לעשות את זה, שזה מטורף.
מה, איך? איך מגלים את זה? מה צריך בשביל להגיע לזה? זאת אומרת, איך את יודעת להסתכל ובאמת למצוא את הייעוד? ייעוד או מה מתאים לבן אדם יותר?
כן, אז קודם כל יש לנו את שביל הגורל, שזה באיזשהו מקום הנתון המרכזי של המפה הנומרולוגית שלך. זה שווה ערך למזל השמש באסטרולוגיה. נכון, כולנו יודעים מה המזל שלנו? ואז כאילו אם נלך למישהי שהיא אסטרולוגית, את תביני שיש לך את כל המזלות במקום כלשהו. אבל כן, הנתון המרכזי זה המזל השמש שאנחנו יודעים, אז גם שביל הגורל זה הנתון המרכזי במפה, והוא גם מייצג לי גם תכונות אופי וגם את הייעוד שלי. אז בואי נעשה דוגמה עלייך, את רוצה?
יש, כן, ברור.
רוצה להגיד לי מה תאריך הילדה שלך?
21/11/83.
אוקיי, אז אני עושה, 21 זה 3, 11 זה 2, אנחנו ב-5, 83 יצא לי גם 3, אז את שביל גורל 8.
איך חשבתי את זה כל כך מהר? אבל נגיד ב-83, את יודעת שזה 1983, אז כאילו, את ישר מחשבת את
זה? כן, סליחה, אני כבר עושה את זה כזה מהר, כאילו אוטומטית, אבל אני אסביר. שביל הגורל אנחנו מחשבות שאנחנו לוקחות כל ספרה בתאריך הלידה.
זהו, תסביר.
כן. צודקת, דילגתי על כמה שלבים. הלכות כל ספרה מתאריך הלידה ומחברות, בדרך כלל בסוף יצא לנו איזשהו מספר דו ספרתי, סתם לדוגמה יצא לי 53, אז אני ארצה לקחת את המספר דו ספרתי הזה, ולחבר גם את הספרות שלו, זאת אומרת לעשות 5 ועוד 3, יצא לי 8. אז יש לנו סך הכל 9 שבילי גורל, מ-1 עד 9, ושלך באמת יצא 8, עשיתי שם כמה קיצורי דרך, כי כזה, את יודעת, אני כבר עושה את זה כזה אוטומטית. ובעיקרון כנראה אני אקח שבון בדף, ואני חושב 2 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 9 ועוד 8 ו-3, בסוף בכל הדבר הזה יצא לנו 8.
אוקיי.
אני יכולה להגיד ככה, נגיד למאזינות שלנו בקצרה, על כל שביל גורל מה הייעוד שלו, שהם גם יכולים לצאת פה עם ככה.
בהחלט, בהחלט. אז בואי, אז עכשיו אחרי שעשיתם את החישוב, תעצרו מקסימום את הפרק, תעשו את החישוב, תמצאו את שביל הגורל שלכם, וירדן הולכת לספר לנו קצת על כל אחד.
איזה כיף.
תתחילי. אבל על שלי הכי הרבה, כי אני רוצה לשמוע יותר, סתם. סתם, חצי סתם, את יודעת, בסופו של דבר כולנו הכי כזה רוצים לשמוע על עצמנו, אבל כן. אז בואי נתחיל, אחד, כן.
אז אחד זה אנשים שבאיזשהו מקום נועדו להיות עצמאים, תחשבי על אחד, זה אחד יחיד ומיוחד, זה מספר שמשווים אותו לשמש, אז בן אדם שהוא אחד זה בן אדם שהייעוד שלו זה באיזשהו מקום להיות או עצמאי, או מנהל, מפקד, משהו כזה, זה גם להיות מקורי וייחודי, זאת אומרת לאחד יש יכולת לעשות משהו שהוא חדש, ומאוד מאוד אנליטיים, אז זה משהו בסגנון הזה, הייעוד זה בסופו של דבר להיות עצמאי או מנהל במשהו שהוא מקורי וייחודי לי, להיות אחד יחיד ומיוחד.
וואו.
מעניין, נכון?
מגניב. ולמה אנליטי? כי זה כאילו לא בהכרח להיות אחד יחיד ומיוחד במשהו שהוא ייחודי לי. אנליטי זה מוסיף פה עוד איזשהו...
כן, האופי של מספר אחד זה אופי אנליטי, הוא יותר רגיוני. זאת אומרת, אחד זה אופי שקצת פחות... יש להם קצת יותר אתגר במה שנקרא לפתוח את הרגש, או הולך לפי הרגש. אז זה בדרך כלל אנשים שאנחנו נורא... תחשבי סטייל בוס כזה.
כן.
בקטע הזה, כן, אנחנו נראה אותם שם.
בוס בהייטק, כן, אם כבר.
כן, ושביל גורל 2, האמת שאנחנו אומרים, הם מדברים על ייעוד, אבל ייעוד זה לא תמיד משהו מקצועי, אז שבילי גורל 2 מאוד מאוד מתאים להם לעבוד עם אנשים ולעבוד בתחום האומנות או הטיפול, אבל בסוף הייעוד האמיתי של שביל גורל 2 זה להיות בזוגיות, 2 זה המספר של שותפות לאורך טווח. אז מעניין...
זו גם יכולה להיות זוגיות עסקית, זוגיות כאילו, לא, או שזה עדיין, זה לא, זה חייב להיות זוגיות שהיא רומנטית, בשביל באמת להגשים את השביל גורל.
בואי נגיד ששבילי גורל 2, הם ירגישו שיותר כיף להם לעשות שותפות עסקית, מאשר לעבוד כעצמאים, זה כן משהו שיקרה, אבל אם זאת הייעוד האמיתי זה זוגיות, כאילו, אלא בדרך כלל מי שמאוד... הם מאוד מאוד כמהים לזוגיות, מאוד מאוד רגישים, מאוד מרגישים כשיש להם את השותף שלהם, הם יכולים לעשות הכל, אז באיזשהו מקום זה שביל גורל 2, מאוד מאוד ככה עדינים ורגישים וסבלניים, אז הם די ההפך משביל גורל 1.
אוקיי, מעניין.
נכון.
3?
שלוש, שביל גורל 3 זה כל מה שקשור לביטוי עצמי ולשמחה, זאת אומרת, מכאן שאולי מאזינה לנו בשביל גורל 3, או אולי תחשבו על הקרובים אליכם, אמא, אבא, בן, בת זוג, שבילי גורל 3 זה אנשים שהם הילדים הנצחיים, והם חבר'ה נורא נורא מצחיקים, כלילים, שמחים בדרך כלל, אז באיזשהו מקום הייעוד שלהם זה להישאר ילדים. זאת אומרת, אני לא רוצה לראות בן אדם שהוא 3 במקום מאוד מאוד רציני וכבד, אני רוצה שהוא תמיד יהיה זה שמקליל ומצחיק את כולם, וגם הייעוד שלו זה לבטא את עצמו. זאת אומרת, ייעוד של 3 זה לעסוק בכתיבה, דיבור, שירה, מוזיקה, משהו שלבטא את הכל.
משחק.
לגמרי, לגמרי.
להדריך ילדים.
לגמרי, תראו אותה. כן.
יש לי, אני יודעת שיש לי פשוט הרבה שלושים בשבילים אחרים, אני לא יודעת איך זה נקרא, אבל כן, אז בגלל זה אני
כזה. בשבילים אחרים, כן. אז לגמרי, זה ביטוי עצמי בדרך כלשהו. סתם לדוגמה, את 21, ביום לידה שלך יצא לי 3.
נכון.
ביום לידה מדברת על יכולות. אז אני כבר יודעת שלך יש יכולות יצירתיות של ביטוי עצמי, לא סתם, את עושה פודקאסט.
למשל.
כן. בשביל גורל 4, הייעוד שלהם זה יצר יציבות. זאת אומרת, יציבות כלכלית, יציבות משפחתית, לייצר בית, משפחה, זה אנשים שאנחנו נרצה שבסוף גם הלו שלהם ביום יום יהיה מאוד מאוד מסודר ויציב, מתאים להם מאוד לעבוד באיזשהו ארגון גדול ולמען הזולת, אבל הדגש האמיתי פה הוא לייצר יציבות בכל תחומי החיים, אז גם בית וגם עבודה.
בקיצור, זה האנשים האלה שהכוח שלהם זה בשגרה, במוכר. במה שהם יודעים, ומה שהם מכירים, מה שהם יכולים אפילו לחשב, וזה פחות עכשיו להוציא אותם למקומות חדשים, אני חושבת פשוט על אורח חיים שלי, שאני נוודת דיגיטלית, ואני כל הזמן זזה ממקום למקום, מישהו עם שביל גורל 4, כאילו אין סיכוי בחיים, שזה בכלל יהיה קרוב אליו הדבר הזה.
נכון, נכון. הם צריכים את השגרה שלהם, את הלכת בבוקר, לחזור בערב, זה עושה להם טוב. הם גם, פשוט הם חבר'ה נורא נורא רציניים ונורא מתמידים. אני לא, סליחה, אני לא אוהבת להגיד את המילה נורא. הם מאוד רציניים ומאוד מתמידים, מאוד ככה יודעים להתאמץ. אז הם מתאים להם משהו שיבקש מהם להתאמץ לאורך זמן, בשגרה, מה שנקרא. כן.
חמש.
כן, חשבי גורח חמש, זה אנשים שהכי צריכים את החופש, הגיוון והשינויים, זה בדיוק ההפך, מהארבע.
איזה קטע שכל מספר, כאילו, כל, כאילו את אומרת מספר, ואז המספר הבא בתור זה ממש כביכול ההפך, או המנוגד או ההופכי שלו, לא יודעת, כזה, נכון?
זה קצת, כן, יש כזה מספרים מנוגדים, זה בכלל גם, אפשר לדבר על זה גם שעות, אז זה שיש לי כמה נתונים במפה, מה אם השלגורה שלי הוא 4, ונתון אחר משהו משמעותי הוא 5, זאת אומרת שיש לי שני דברים מאוד מנוגדים, בי כבן אדם.
זה כמו מזל תאומים, זה פיצול אישיות.
כן.
אמרתי את זה כמובן ללא שיפוטיות, שאף אחד לא ייקח את זה למקום להפך, כאילו, זה אנשים מאוד ורסטילים, שהם יכולים להיות גם ככה וגם ככה במקומות שונים. אז 5, ספרי לנו על ה5.
אז 5 הייעוד שלהם זה לצריך חופש. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, יש מצב שהרבה מהמאזינות שלך לוקחות ממך השראה, במיוחד אלה שיהיו שביל לכל 5. הם תפור עליהם להיות נוודות דיגיטליות לגמרי. לגמרי. וזה אנשים שצריכים חופש, גם אם זה שגרה וגם אם זה ממש שהשגרה שלי תהיה החופש. ומאוד מאוד מתאים להם לעבוד עם אנשים. הם אנשים שמקבלים את האנרגיה שלהם מהאנשים. באיזשהו מקום 5, אני ארצה לראות אותו באיזושהי סביבה של קהל, שיווק, מכירות, הדרכת טיולים, זה יותר הכיוון של 5.
מהמם.
מספרי 6, הייעוד שלהם זה להקים משפחה. הם גם...
שלום, ירדן.
זאת אני עוד ילדה, אז עוד לא שם. כן, סתם, אני מאוד רוצה להקים משפחה, אבל זה יקרה בקרוב.
זה הייעוד, מעניין, שתסברי את זה.
שבאיזשהו מקום, שש הם כן נורא מתאים להם טיפול, סליחה, מאוד מתאים להם טיפול ורגש ועזרה לזולת, ולקחת אחריות, לפעמים נראה אותם עוסקים במה שקשור בצדק, עריכת דין לפעמים גם נראה אותם במקומות כאלה, כי הם מאוד רוצים לעשות סביבה טוב, עריכת דין הכוונה במקום של...
להגן על החלשים ולעזור, וכן, כן. זאת אומרת, יש הרי המון סוגים של עריכות דין, שהם באמת במטרה...
כן.
כן, ממש במטרה גם לפעמים לארגונים ולדברים גדולים יותר, שבמטרה באמת לייצר עולם טוב יותר בסופו של דבר.
זה גם מקום של 6, הרצון באמת להטיב ולייצר הרמוניה מסביבה שלו, ועם זאת, 6 זה המספר שהכי מייצג משפחה, אז באמת אנשי 6, בואי נגיד ככה, אני יכולה להיות מטפלת ובאמת לממש את הייעוד המקצועי שלי, ועם זאת, עד שאני לא אקים משפחה, אני תמיד ארגיש שיש לי עוד מה לעשות, כאילו אני תמיד, כאילו המשפחה זה משהו מאוד חשוב אצלם, והם בדרך כלל גם הורים מגיל אפס, הם כאילו, זה החבר'ה
הם גם מאוד משפחתיים עם המשפחה שלהם, משפחת המוצא כאילו שלהם.
נכון, מאוד אחראים גם, הם הורים תמיד, נכון, סתם דוגמה, אם אני חושבת, אני לא יודעת, מה הטווח גילאים של המאזינות שלנו, אבל בואי ניקח אותנו רגע לגילאי 15-16, לתיכון נגיד, שכולם נגיד סתם במשתכרים, אז כנראה הבן אדם האחד בחבורה שמטפל בכולם, משקיע את כולם ודואג לכולם, זה כנראה שביל גורל 6. זה כאילו...
וואי, איזה קטע, וזה גם מאוד מעניין אותי בהקשר שלך, שהשביל גורל שלך 6, שבאמת היית חיילת בודדה, ובאמת מצאת את עצמך מצד אחד, כן, הייתה לך את המשפחה, נגיד, כמו שאמר, דודים, סבתא, כאילו כאלה. מצד שני, המשפחה כביכול הכי קרובה אלייך, לא איתך. איך דבר כזה, נגיד, בא לידי ביטוי בחוויה הפנימית שלך כשביל גורל 6?
אז אני אפשר להבין על עצמי שבגלל זה, זה היה לי הרבה יותר מטלטל. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם אחר שיעבור את אותה חוויה, והעוגן שלו הוא לא בהכרח המשפחה שלו, אז הוא היה צולח את זה אולי בדרך אחרת, זאת אומרת לי זה נחווה בצורה כזאת כואבת, כי מה שחשוב לי זה משפחה וגם זה, למה? יצרתי לי סוג של משפחה חדשה בגיל מאוד מאוד צעיר, כאילו בגיל, למרות שבהתחלה גרתי אצל סבתא שלי, ולמרות זאת עברתי לגור ממש מהר עם הבת זוג שלי, בעצם יצרנו לנו בית, אז זה היה הדבר הזה של לרוץ וליצור עצמי בית חדש, זה שיש מצידי.
אז בדרך כלל, אני קצת מתעכבת כי זה פשוט נורא מעניין, וגם את, בגלל שגם את מכירה את זה מקרוב, מה, גם החוויה האישית שלך, זה בדרך כלל אנשים שאיתו יותר, זאת אומרת בנטייה הטבעית שלהם, הם פחות יהיו ככה לבד, הם יותר יהיו באמת, הם ייצרו לעצמם איזושהי סביבה שמרגישה כמה שאפשר משפחתית, זאת אומרת באופן כללי, גם אם הם כביכול רווקים ואין, לא עכשיו בזוגיות בהכרח.
זה לגמרי האידיאל, כן, לגמרי.
מעניין.
כן.
טוב, שבע.
בשביל גבוה, אנחנו תכף אצלך.
אני יודעת, אנחנו מתקרבים, אני מחכה לזה בקוצר רוח. לא, אבל התכלס הכל פשוט מרתק ומעניין מאוד, אז כן.
אפשר לדבר על זה שעות.
ממש.
כן, אז שבילי גבוה שבע, זה אנשים שהם מאוד מאוד מעריכים ידע, מאוד אוהבים לחקור, מאוד מלומדים, ולכן באיזשהו מקום, הייעוד שלהם זה לייצר איזושהי מומחיות, ולייצר מצב שאני ממש מומחה באיזשהו ידע מסוים שמעניין אותי. הם גם מאוד מאוד יצירתיים, ויש להם דמיון מאוד רחב ועומק רגשי, ובאיזשהו מקום הייעוד שלהם זה באמת לייצר מומחיות בתחום אחד. זאת אומרת, שבע זה בן אדם שהייתי רוצה לראות אותו, לומד כמה תארים, וממש מסגל לעצמו איזשהו משהו, ככה אפיקי ידע מאוד מאוד חשובים.
זה בעצם העמקה בתחום האחד הזה שהם בוחרים, זאת אומרת חקירה, העמקה, זה כזה.
זאת אומרת, זה יכול להיות, נגיד, אם שבע זה בן אדם שהוא רוחני, אז הייתי רוצה שזה בן אדם שלומד המון 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 רוחניות, ותמיד תמיד לומד. אם זה שבע שהוא הולך להיות רופא, אז הייתי רוצה שהוא יהיה אחד מהבכירים בתחומו. כאילו, אני מבינה, זה הכיוון.
מעניין. זהו, רציתי לשאול אותך, כי אני יודעת ששבע בדרך כלל הוא גם מאוד מתייחס לאנשי רוח, ומיסטי, וכזה, והעולם שמעבר, וכל הדברים האלה, ואת אומרת שזה לא בהכרח למי שבשביל גורל שבע. זאת אומרת, זה גם, אבל זה לא בהכרח, זה יותר באמת העמקה, חקירה, על ללכת עם משהו וללמוד עוד ועוד ועוד באותו תחום. איך זה, איפה זה בעצם בא לידי ביטוי שם?
שבע הם כן בדרך כלל רוחניים יותר מהממוצע. זאת אומרת, גם אם בן אדם שהוא שבע לא הלך לעסוק במשהו רוחני, כנראה שהיה לו איזשהו, מה שנקרא, התקלות רוחנית בצורה כזו או אחרת, מתישהו בחייו, ובאמת העניין זה באמת ללמוד כל הזמן, זה לא בכך חייב להיות ברוחניות, אבל הם רוחניים מטבעם. זאת אומרת, נגיד, אני פגשתי שביעיות שהם מאוד מאוד מתנגדים לעולם הרוח, וזה בסוף, אחרי שחקרתי פנימה, הבנו כי זה באיזשהו מקום קרה להם משהו רוחני, שהבהיל אותם, שלקח אותם לכיוון האחר. כי הם מאוד מתקשרים, הם כאילו לפעמים שביעות, שוב, אני לקחת פה לכיוון אחר לגמרי, אבל לפעמים הם יוכלו להרגיש או לראות ישויות בגילים צעירים, וזה נורא יביל אותם, בגלל זה הם יסגרו את ה, מה שנקרא, סגרו את הדלת, ולמרות שהטבע שלהם הוא מאוד רוחני, הם ילכו לכיוון אחר, שזה בסדר, זה כל אחד והמסלול שלו, אבל יש יותר סיכוי שהם היו רוחניים עוד מלכתחילה.
מעניין.
כן.
טוב. יאללה, בואו, שמונה.
תקשיבי, זה מדויק מה שאת עושה היום בחייך, זה בול השמונה. שמונה מדבר איתי על עוצמה. באיזשהו מקום, בן אדם שהוא שמונה, הוא יכול לעשות הכל, כל עוד זה מגיע מהבפנים שלו. כאילו, כל עוד יש לי מוטיבציה, אני אצליח לעשות הכל. הם מאוד מאוד טובים בכל מה שקשור לעסקים, בירוקרטיה, וגם בכל מה שקשור לכספים. הם טובים בייעוץ, זאת אומרת, אדם שהוא שמונה והוא עוסק עם אנשים, זה מקום של ממש לייעץ ולעזור לאנשים לעשות סדר בחיים שלהם, להסתכל על הדברים בצורה הגיונית. שמונה מדבר איתי על איזון רוח וחומר, זאת אומרת שזה אנשים שיש להם נטייה לרצות, מה שנקרא, להשיג הישגים שהם יותר חומרים וכספיים, ועם זאת, ככל שהם משלבים רוח, הם מגיעים לאיזון. אדם שהוא שמונה והוא רק במרדף אחר הכסף, זה שמונה שהוא לא באיזון. הפוטנציאל החיובי של השמונה, זה גם יצר חיי שפע וגם חיים רוחניים ביחד. זה השמונה.
שזה בעצם...
השמונה זה מספר של כסף. של שפע.
של כסף, של שפע. זהו, זה מה שתמיד שמעתי כזה על שמונה, זה גם הגיוני כי זה בדיוק הצורה של האינסוף, אז זה כאילו... זה השפע, וזה גם, כמו שאמרת, זה גם וגם, זה הכל ביחד, זה בעצם השפע, זה לא רק חומר, זה חומר ורוח ביחד.
לגמרי. אז הייעוד של שמונה זה באיזשהו מקום להגיע להישגים שהם מאוד מחוברים לעני הפנימי שלו, למוטיבציה הפנימית להגיע להישגים מתוך המקום הזה, זה השמונה.
את יודעת, אבל אני חייבת להגיד, זה כאילו, זה תמיד נורא מעניין אותי הדבר הזה, בגלל שאני גם עובדת עם כל מיני סוגים של אנשים, וככה יצא לי לפגוש כל מיני. מן הסתם שאנחנו תמיד נמגנט אלינו, למרחב שלנו, לחיים שלנו, אנשים שהם או דומים לנו, או יש להם איזושהי זיקה למשהו שאנחנו כן או לא עושים, זאת אומרת, במיוחד בהקשר של עסק ולקוחות. ואני תמיד, אני תוהה כזה ביני לבין עצמי, מה, כאילו, יש אנשים שרוצים להשיג הישגים בלי שזה יהיה מחובר אליהם, כאילו, שבאמת באמת רוצים, אני לא מדברת עכשיו ברמת, ברור שיש איזשהו רצון, כי אנחנו רואים בחוץ כל מיני דברים, וזה נראה לנו טוב, אבל כשאנחנו באמת מצליחים להשיג כל מיני דברים, אם זה לא באמת מחובר אלינו, אם אין לזה משמעות שהיא קצת יותר עמוקה, זה כאילו לא מחזיק יותר מדי, זה... או שכן. זאת אומרת שיש אנשים שהם ממש לפי השבילי גורל והסגנון השונה, שזה זה, זה כן.
כי תראי, כי למשל, סתם דוגמה, אני חושבת הבן אדם ששביל גורל 2. בסוף, מה שבאמת מניע אותם בפנים זה הרצון לשותפות. אז אותה אישה ששביל גורל 2 יכול להיות שהיא תהיה מטפלת, ויכול להיות שהיא תהיה אפילו, סתם לדוגמה, עוזרת אישית של איזשהו מישהו, ויכול להיות שהיא... לא בכך תעוף על החיים מבחינת הקריירה, אבל מבחינתה ברגע שיש לה את הזוגיות, זה הסיפוק האמיתי שלה. זה בדיוק העניין של שמונה, ששמונה הסיפוק שלי זה לעוף על מה שאני עושה מבפנים. סתם דוגמה אחד, אחד הוא ממש טוב בלנהל אנשים. זאת אומרת, יכול להיות שאני אנהל אנשים, לא בכך ממקום של זו חברה שאני מאוד מאוד מאמין בה, ומבחינתי עושה שינוי אותי בעולם, אלא עצם מודע שאני מנהל אנשים, ויש לי את האינטראקציות עם האנשים, ויכולת להוביל אותם, זה כבר מה שעושה לי את הסיפוק, יותר מאשר מה החברה שאני מנהל בה עושה.
אוקיי. כן, אז בעצם עדיין הסיפוק הוא קשור ל... זה כן קשור למשהו פנימי, אבל זה משהו, כאילו, הדרייב הפנימי האמיתי יותר, המחובר יותר, זה באמת, זה דרייב שמשתנה בין אדם לאדם, בהתאם לשביל גורל שלו. זה אני ממש מתחברת לזה.
למשל, הרבה פעמים אנחנו נראה נשים, למשל שהם 6, שהסיפוק הכי גדול שלהם זה להיות ממש בבית ולבשל ועם הילדים. עכשיו, יכול להיות שאנחנו כאימהות, אנחנו גם מקבלות סיפוק מהילדים, אבל גם מאוד מאוד מהקריירה, אבל לפעמים נראה שיש נשים שהם 6 ונשים שהם 4 למשל, שהדבר הכי גדול מבחינתם זה יותר המשפחה מאשר הקריירה, מבחינתם הקריירה זה מקום שני. אז כל אחד ומה שנכון לו ומה שמתאים לו.
לגמרי. מעניין. אוקיי.
ונעשה
שביל גורל 9. בוודאי,
כן.
בוודאי.
9 כולל בתוכו את כל המספרים, ובשום מקום זה המספר של האוניברסליות ובינלאומיות ואנשים, אז בשום מקום הייעוד של 9 זה לפעול מתוך חזון. בדרך כלל אנשי 9 יש להם איזשהו ככה תחושה פנימית שיש להם איזשהו חזון פוטנציאל לממש בעולם שאמור להשפיע להרבה הרבה אנשים. זה קצת מתחבר למה שעכשיו דיברנו עליו. בדרך כלל 9 ירגישו שהייעוד שלהם זה להשפיע להרבה אנשים, וזה באמת סוג של הייעוד שלהם, זה באיזשהו מקום להיות בעמדה של נתינה שעוזרת להמון אנשים.
אז זה בעצם השפעה גדולה, רחבה כזאת.
לגמרי, אני תמיד אומרת על שבילי גורל 9, שבילדות היה להם אחד משני חלומות, או חלום לפתוח עמותה, או חלום להיות מפורסם. וזה מקום של להיות מפורסם, כי אני מרגיש שיש לי בשורה לתת. אולי אני לא, עדיין לא יודע מה הבשורה שלי בדיוק, אבל יש לי בשורה לתת. זה 9.
מאי, מדהים. אז בעצם זה האנשים, זה יהיה מאוד הגיוני למצוא הרבה אנשים שהם, שיש להם שביל גורל 9, שהם כזה או משפיענים מאוד מאוד ככה מוכרים, באופן כללי ככל הנראה הם מוכרים, נכון? זה לא היו כאלה שהם, אלא אם הם באו להשפיע באמת דרך איזושהי עמותה ולהיות כזה, זה כן אנשים שהם בזרקור, זאת אומרת שהם לרוב נדע מי הם, מה הם?
כן, מתאים להם להיות בזרקור, לא תמיד, זה גם תלוי בשער המפה, אבל העיקר, הייעוד שלהם זה עיקר להרגיש שהם באמת משפיעים על הרבה אנשים, זה יכול להיות דרך בזרקור ודרך צורה אחרת, אבל זה העיקר, ומאוד מאוד מתאים באמת להיות מול קהל ומול אנשים, נרצה לראות אותם במקום שהוא סביב אנשים בצורה כזו או אחרת, לגמרי.
טוב, אז קודם כל, כאילו, תודה, זה היה ממש ממש מעניין. אני כבר מזמינה את המאזינות, מי שככה התחברה לשבילי גורל, ובא לה ככה לשתף אותנו ולכתוב לנו ולכתוב לירדן, נכון? אני רוצה לעצמי להגיד, שכאילו, יכולה לכתוב לך, נכון? בכל מקרה אנחנו נצרף כזה את הכישורים פה מתחת לפרק של איך אפשר למצוא אותך ואיך אפשר גם לכתוב לך וכאלה וגם לכתוב לי, כי אני תמיד שמחה ככה לשמוע את את הדברים שקיבלתם ושלקחתם מהפרקים. אני מרגישה שכאילו יש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר, והפרק הזה היה גדוש ומלא בכל טוב, באמת דיברנו על המון נושאים, ואני בטוחה שכאילו אם היינו ממשיכות לדבר על זה, אז היינו מפתחים עוד ועוד ועוד דברים. יש לך, אין ספק שאת שפע בפני עצמך, כאילו יש לך מאגר של ידע, וזה לא רק הידע, זה באמת את, ומה שאת מביאה דרך הידע הזה, זה מרתק וטירוף. ממש תודה, ממש, ממש, ממש נהניתי.
תודה, שמחתי להיות פה, שמחתי לדבר איתך, היה לי מרגש ממש, ממש תודה
להזדות. באהבה גדולה. תודה רבה שהקדשתן את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feel good, כף תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodshefa.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת.